שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט היומי של דה מרקר, אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
ואנחנו רוצים להתחיל היום עם הדיון היצרי על מיקום שדה התעופה הבינלאומי הגדול השני של ישראל. באזור רמת דוד שבעמק ישראל, או בנגב בסמוך לשדה התעופה הצבאי שבאזור נבטים. לכאורה, ההכרעה הזו כבר נפלה על רקע המלצות נחרצות של חיל אוויר למקם את השדה בצפון, אלא ששלשום החליטה שרת התחבורה מירי רגב לשנות את המיקום ולבחור בנגב ובנבטים. ברשות התעופה האזרחית ובחיל אוויר כנראה מאוד לא אהבו את ההחלטה של רגב, אבל אולי הפעם דווקא היא זו שצודקת. סמי פרץ יציג את השיקולים הכלכליים, ולצורך הדיון בסוגיות הביטחוניות אנחנו נדבר עם אלכס גן, שהוא בוגר קורס טייס כבר משנת 1974, 30 שנה טייס קרב בחיל האוויר, בוגר הנדסה אזרחית בטכניון במסלול קרקע ושדות תעופה, ולצורך העניין הזה מתנדב כראש מטה המאבק של המועצה בצפון נגד שדה התעופה ברמת דוד.
בימים הראשונים של מגפת הקורונה מצאה עצמה ישראל, כמו מדינות אחרות, עם חוסרים של ציוד רפואי, בעיקר ציוד מיגון, ציוד לבדיקות קורונה וגם מכונות הנשמה. כתוצאה מכך נעשו מאמצים לרכוש את הציוד במהירות, כולל הפעלת גורמים לא קונבנציונליים כמו המוסד. אלא שאתה אנחנו יודעים שעסקאות ציוד במיליארדי שקלים בוצעו על ידי גורמים שונים ומשונים, ללא מכרזים ובהיעדר מוחלט של שקיפות ציבורית. לא ברור מי הזמין את הציוד, מי חתם על ההזמנה, כמה שולם על מה, מי קיבל דמי תיווך ומה היו רמות המחירים ואיכות הציוד שהגיע לישראל. זו מציאות שמזמינה הרבה מאוד קומבינות שמקורבים לצלחת, ועידו אפרטי, כתב הבריאות של הארץ, מנסה כבר כמה שבועות לשפוך אור על עסקאות המיליארדים הללו, והוא יהיה איתנו כדי לספר מה הוא גילה עד כה. אנחנו מתחילים. שומע, איתן, אני חושב שיש בזה משהו טיפה מגוחך בימים אלה, כששדה התעופה הבינלאומי של ישראל כבר 5 חודשים בעצם כמעט משותק וכמעט ואין צורך בו, מתקיים דיון על שדה התעופה הבינלאומי המשלים לנתב"ג. אבל למרות זאת, בכל זאת מקיימים את הדיונים האלה, כי לוקח הרבה מאוד שנים להחליט, לבנות, לתכנן שדה תעופה בינלאומי, והוויכוח הזה מתקיים בישראל בערך משנת 1997 בשאלה, איפה בונים שדה תעופה בינלאומי שני, ובמהלך השנים נבחנו 21 אתרים שונים.
איפה עוד? נספר משהו פיקנטי.
בלי סוף, מהצפון עד הדרום, מחיפה, מגידו, אילת, עובדה, מה שאתה לא רוצה. בסופו של דבר, שני אתרים הגיעו לקו הגמר, רמת דוד ונבטים, שני בסיסי חיל האוויר, ואחרי שקלה וטריה הגיעו למסקנה אנשי חיל האוויר ואנשי מנהל התכנון, וגם הממשלה שרמת דוד זה האתר המועדף, אלא שאז התחילה מלחמת עולם שקשורה לכמה דברים. קודם כל, ברמת דוד התושבים לא רוצים את זה, יש להם יישובים פסטורליים, נחמדים, עם גגות רעפים, ולא בא להם מטוסים מעל הבית שלהם.
שזה בעיה שמן הסתם תהיה קיימת בהרבה מקומים אחרים. חלק מהמקומות רוצים וחלק מהמקומות לא רוצים.
נכון, ובנבטים בנגב כולם רוצים. שדה התעופה, הנגב כמעט ולא מאוכלס, ויש שם שטחים באמת אינסופיים, ושם כל תושבי הנגב וכל ראשי הרשויות שם רוצים שדה תעופה, משום שהם יודעים ששדה תעופה בינלאומי יכול להביא ליצירת 10,000 מקומות עבודה, ולא רק זה, הוא גם שם אותם על המפה, ומכאן יש באמת פוטנציאל התפתחות מאוד גדול. ההחלטה, שוב, מאחר ויש פה לחצים מאוד גדולים של פרנסי הנגב שרוצים את זה אצלם, ולחצים מאוד גדולים של פרנסי העמק שלא רוצים את זה אצלם, אז הדבר הזה בעצם מתמסמס ולא קיבל החלטה. השבוע הגיע לדיון אצל מירי רגב, והיא, בניגוד לכל העמדות המקצועיות של רשות התעופה האזרחית, מלעד התכנון, מגופים אחרים וחיל האוויר, אמרה, אני רוצה בנגב, יותר חשוב לי הנגב. עכשיו תשמע, בימים אלה נורא קשה לברך על משהו שקשור בממשלה. הרי ההתנהלות היא שעוררתית, הכל פוליטי, לא ענייני, הכל לא כלכלי, לא מסתכל לטווח ארוך.
ומירי רגב באופן ספציפי מצטיינת בסעיפים האלה.
והיא מצטיינת גם כן, אבל אתה יודע מה, דווקא בעניין הזה, בתוך כל הכאוס הזה, לפעמים יכולה להשתרבב שם איזו החלטה, שלמרות כל הסיטואציה הפוליטית, היא עדיין יש בה בשורה חשובה, ואני חושב שהעובדה שהיא בוחרת בנגב היא חשובה, היא לא מספקת, כי אתה צריך שהממשלה תקבל את ההחלטה. אבל אני אגיד לך מה עומד פה על הכף. אתה תשמע פה מכל הצדדים אין ספור שיקולים כלכליים וסביבתיים וביטחוניים ואוויריים, הכל, באמת, כולם שיקולים טובים ורואים והכל זה. אבל אני חושב שיש פה סוגיה שהיא סוגיית על. והסוגיה הזו היא עתיד הנגב. 60% משטח מדינת ישראל, והשאלה היא רק אחת. האם המדינה מעדיפה להשאיר אותה כחצר אחורית לשטחי אש, מפעלים כימיים מזהמים, כור גרעיני, שמיים אווירים לחיל האוויר, ופזורה בדואית שמסתובבת בין כל האתרים האלה, או שהיא באמת מבינה שכדי שהנגב באמת יתפתח, אתה צריך להביא לשם פרויקטים אסטרטגיים, עם פעילות כלכלית, עם תשתיות, עם גיוון תעסוקתי, משהו שיאפשר לנגב, הייתי אומר, להתפתח, שהוא לא יהיה רק איזה מקום שבו מביאים רק מפעלי צווארון כחול, שיש להם תאריך תפוגה שידוע מראש.
או מפעלים מזהמים שצריך להרחיב אותם מהמרכז.
נכון, ולכן ההחלטה של ממשלת ישראל פה לדעתי היא החלטה בן-גוריונית. האם אתה מביא לשם שדה תעופה ואת בסיסי המודיעין ומייצר שם תשתיות תחבורה ורכבות ותיירות וים המלח, ואת יודע מה, גם תעלת הימים, אם כבר אני ככה נלהב ומציג פה איזה חזון, אז גם תעלת הימים יכולה להיות חלק מהחזון הזה, ואנחנו מדברים על חזון ל-20, 30, 40 שנה, לא משהו של בוא נעבור את הבחירות הקרובות. אז בעיניי זו ההחלטה הנכונה, כן לעשות את זה בנגב. אגב, אתה יודע, אחד הדברים שבאמת הממשלה תמיד עושה, היא אומרת, איך נפתח את הנגב, או איך נתמודד עם הבעיה הבדואית למשל, בוא נקים שם ערים. ובאמת הייתה שם איזו תוכנית להקים עיר חרדית בנגב, באזור שם של נבטים, קוראים לה כסיף, 50,000 חרדים להביא לשם. ונשאלת השאלה, האם הנגב זקוק ל-50,000 אנשים עניים, שאין להם מקומות עבודה, או שהוא זקוק לפרויקטים כלכליים, תשתיתיים, שהם יהיו המנוף להתפתחות סביבתית, ובעיניי התשובה היא מאוד ברורה.
כן, ונראה לי כל אורך הדרך, אם אתה מסתכל על ההחלטות של העשור האחרון, הם כאילו מתבצעות, אבל זה מרגיש קצת סוג של שילוב של מס שפתיים ושאין ברירה. אתה לא רואה התלהבות ואיזה רצון אמיתי לפתח את האזורים האלה, ואזורים מדבריים, לצורך העניין, פותחו בעולם. יש את לס וגאס, יש כל מיני מקומות כאלה.
אגב, בגלל זה לפעמים עולה גם הרעיון של בוא נעשה שם קזינו.
קזינו, כן, אבל אפשר להפריח את
אתה יכול גם להבין מדוע.
אפשר להפריח את השממה, השכנים, קצת רחוקים שלנו ממזרח באמירויות, עשו דברים מדהימים עם חלק מהערים שלהם. זאת אומרת, התנאים הסביבתיים לא מגבילים את זה, ולכאורה מקבלים החלטות, אבל אז נסוגים מהם כל פעם שזה לא נוח. אם אנחנו מדברים על שיקולים ביטחוניים, אנחנו תכף נדבר עם קצין בכיר בחיל אוויר על העניין הזה, יש את כל העניין של מעבר של קריית המודיעין ושל בסיסים מהמרכז לזה. ואתה רואה עוד פעם שבכל הזדמנות, לוקחים את זה אחורה. אפילו הרמטכ"ל לא היה בטוח שהמומחים שלו מ-8200 באמת יסכימו בכלל לעבור לנגב ולא יברחו לו לסקטור הפרטי, אז הוא התחיל לגמגם סביב הסיפור הזה, למרות שההחלטה כבר נפלה 900 פעם.
אגב, זו שערורייה, משום שהרמטכ"ל, אם צה"ל בעצם מתנגד להעברת שדה תעופה, כלומר לבניית שדה תעופה בינלאומי בנגב, למה הוא מתפלא אחר כך שאנשי חיל המודיעין אומרים, אני לא רוצה לעבור לגור בנגב, אני רוצה לשרת בגלילות, בואכה סינמה סיטי, למה לי ללכת לחור הזה? הצבא מתייחס לנגב כאל חור, כאל שמיים אוויריים, כאל שטחי אש, אז מה הוא מופתע שאנשי הקבע שלו אומרים, לא בא לי לרדת לנגב, אני רוצה להישאר בסינמה סיטי.
יפה, אז בואו עכשיו אנחנו ננסה לעבור על הטיעונים הביטחוניים אחד-אחד, כי הם היו מרכזיים סביב העניין הזה. המתנגדים הגדולים של ההחלטה לשים את שדה התעופה הזה בנבטים בנגב, הם בסופו של דבר רשות התעופה האזרחית, רטה, חיל האוויר, הצבא, ואנחנו מבינים פחות בדברים האלה, לכן הבאנו מומחה לעניין. שלום לאלכס גן.
שלום רב.
אז אתה בוגר קורס טייס כבר מ-1974, 30 שנה טייס קרב, לא חשוב באיזה מטוסים, מפקד טייסת פנטום, לצורך העניין הזה בוגר הנדסה אזרחית מהטכניון במסלול של קרקע ושדות תעופה, אני מודה שאני לא ידעתי שיש מסלול של התמחות כזו, אבל לצורך העניין הזה אנחנו חייבים להגיד שאתה גם מתנדב כראש מטה המאבק של המועצה בצפון נגד שדה התעופה ברמת דוד. זאת אומרת, אתה חושב שהשדה התעופה לא צריך להיות ברמת דוד, ואתה גם פעיל בעניין הזה. אבל פה אנחנו רוצים לשאול אותך באופן ספציפי על הטיעונים של רטה, של רשות התעופה האזרחית.
ושל חיל האוויר.
ושל חיל האוויר, ושל הצבא בכלל. ואנחנו תמיד מקבלים את ההנחיות של הצבא ושל חיל האוויר בתור תורה מסיני, פחות או יותר, ולא מתווכחים איתן, כי אין לנו את הכלים לעשות את זה. אז כשאומרים לך, תשמע, יבואו מטוסים ויתרסקו לתוך הקור האטומי, זה נכון העניין הזה, או שזה לא נכון?
אם יבואו ויתרסקו, נביא אני לא. הסיכוי שזה יקרה הוא כמובן נמוך. אני רק רוצה להזכיר שני דברים בעניין הקור. קודם כל, המרחק ממטוס שבא לנחיתה לנבטים, לקור, המרחק הזה נמדד בזמן, הוא לא נמדד בקילומטרים. ובזמן טיסה הוא בערך פי שניים מאשר זמן הטיסה של מטוס שעובר בנתיב היום וחוצה את ישראל מצפון לדרום, והוא עובר טיפה מזרחית לקור. זאת אומרת שאין שום בעיה למטוס שכבר עובר היום, שהוא, אגב, מטוס שבא לנחיתה בנבטים, הרמת הבקרה על מי הטייס ומי הצוות היא הרבה יותר גבוהה, ולכן הסכנה שם היא הרבה הרבה יותר נמוכה, משהו של מטוסים שעוברים בקור.
רק, אומרת, רק כדי שנבין, מה מרחק הזמן מנבטים לקור?
נבטים לקור זה באיזה, כשתי, אני לא אכנס לפרטים, זה כשתיים ומשהו דקות, ומישהו עובר בצד זה דקה ומשהו. הדבר הזה, מבחינת זמן ההתראה, וחיל אוויר חיים זה טוב. יש על זה עוד נקודה, אנחנו דיברנו אגב עם שני מנהלים של הקמ"ג לשעבר, והם אגב לא רואים בזה בעיה.
טוב, יש להם סוללות נונמם, אז הם לא מלחוצים.
לא, הם לא רואים בזה בעיה, אבל לא ניכנס לנקודה הזאת. לכן, מבחינת זמן ומרחב, זה ממש טיעון די חלש.
הטיעון השני הוא שבדרך מהים התיכון לכיוון נבטים, יש לך עוד כמה שדות תעופה, שתפלמחים ותל נוף וחצור, ונבטים עצמו, הבסיס חיל האוויר, וחיל האוויר אומר, בוא נה, אני רוצה את הנתיבים האלה לעצמי, מה אתם מכניסים לי פה מטוסים אזרחיים?
ואתה הרי איש חיל האוויר במשך למעלה מ-30 שנה, אתה מכיר את הטיעון הזה, אז אתה חושב אחרת מעמיתיך לקורס טיס?
כן, אני חושב, תראו, השמיים של ישראל הם קטנים, חיל האוויר אף פעם אין לו מספיק מקום בשמיים, מה לעשות, זה מהמדינה מה שיש. אני סתם אתן אנקדוטה לפני שאני עונה ספציפית, חיל אוויר גם לא הסכים ואמר שהוא לא יכול לחיות עם זה שהירדנים יעברו מהים התיכון לירדן, כי זה בלתי אפשרי והוא לא מוכן, ורבין הכריח אותם ועובדה שזה קרה והכל מסתדר. הכמות המטוסים שיש היום בבסיסים שאתם נקבתם בהם, היא בערך חצי מה שהיא הייתה פעם. עכשיו, אזורי הטיסה שהם הבעיה, נמצאים בשימוש בחלק די קטן מהיום. חיל האוויר ובית ספר לטיסה כמעט ולא טסים בלילה, הם לא טסים בסופי שבוע, וכבר היום המטוסים חוצים, יש נתיב שנקרא N11 שנוסע בסביבות אשקלון ונוסע ישר לכיוון מצדה דרך האזורים של חיל האוויר, וגם היום הוא בשימוש כאשר מטוסי חיל האוויר אינם. עכשיו הבעיה היא בחלק ש... ואני מסכים לזה שיש בעיה בנתיב שנקרא J10 שממשיך יורד מאזור ירושלים לאורך ים המלח ודרומה. בשביל שהוא יעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים, צריך להרחיב אותו במעט. נכון, זה עולה לחיל האוויר בשטחי טיסה. נכון, זה לא נוח לחיל האוויר שיש לו שדה בנבטים. אבל בין לא נוח לבין אי אפשר, זה ממש מזרח ומערב.
מה עם טיעונים נוספים? למשל, הטיעון של זמן הטיסה, ככל שהמטוסים מגיעים אצלנו מכיוון מערב, מאירופה, מארצה ברית וכן הלאה, יש איזושהי מגבלה הרי לטוס מעל עזה, עושים איזשהו סיבוב, וזה מעריך את הטיסה אולי, אז השאלה היא מקצועית, בכמה זמן זה מעריך את הטיסה דה פקטו?
זה מעריך את הטיסה, אנחנו ביקשנו מטייסים באלעל שיבדקו לנו, נעשו את החשבונות, בסדר גודל של 12 דקות טיסה. אני מזכיר לכם שגם בציריך צריך לבוא מעל היבשה. בהרבה מדינות יש שדות, לא כולם ממש בגבול של המדינה. טסים אגב היום נוחתים ברמון שצריך לבוא את כל המדינה, ונחתו בעובדה וצריך לבוא את כל המדינה. זה באמת טיעון. טסים לשדה, חברות טסות לשדה אם כדאי להם כלכלית. זאת הנקודה. ולכן השדה הזה, אם הוא יהיה טוב והוא יהיה זול והוא יהיה אטרקטיבי, יטוסו ממנו. העוד 12 דקות טיסה לכאן או לכאן, זה לא מה שעושה את הכרוב חמוץ או לא חמוץ.
יפה. אגב, זה מה שמעלה גם את השאלה הכלכלית, והאמת שראיתי חוות דעת מכל הסוגים. כלומר, כל צד יש לו חוות דעת שמראות כמה שהחלופה שלו יותר טובה מהחלופה השנייה, אז לא ניכנס להערכות האלה, אבל...
סליחה. יש כאן נקודה מאוד מעניינת. היום שדות התעופה בעולם הם במרחק של כחצי שעה, 40 דקות נסיעה מכל עיר בעולם. גם מנבטים, שאתה שם רכבת מהירה, היא תיקח חצי שעה 40 דקות להגיע למרכז תל אביב. באמת זה לא דיון, ואגב, זה יותר קרוב מה שלהגיע לרמת דוד. היום לרמת דוד ברכבת לוקח מעל שעה וחצי.
טוב, אז... אבל אתה משווה פה רכבת מהירה לרכבת לא מהירה.
בסדר, גם תעשה רכבת, עדיין הקו הזה, גם ברכבת הלא מהירה. עכשיו, לגבי העבודות הכלכליות, זאת העבודה הכלכלית שעשתה המדינה שאנחנו יודעים, ככה הם הצהירו בבית המשפט. אנחנו הזמנו... שלוש עבודות מחברות BDO, למשל, איזו חברה קטנה שבדקה את הנושא הזה. אמרנו, למה אתם אומרים? הם אמרו, בכלל, אנחנו בכלל לא מבינים למה מתכננים שדה קטן זה לא מה שמדינת ישראל צריכה. בעקבות השמיים הפתוחים צריך שדה גדול. לא סתם הטורקים בנו שדה של 120 מיליון נוסעים וסגרו שדה שהיה בו 60 מיליון. שדה גדול הוא הרבה יותר כלכלי, להערכת BDO ההפרש הוא 14 מיליארד שקל בתפעול של הדבר הזה.
כן, עכשיו הפוטנציאל של נבטים להפוך לשדה גדול מבחינת אורך הנתיבי, אורך המסלולים, רוחב המסלולים, המוכנות שלהם לקלוט מטוסים, אולי רכבי גוף, היא גדולה יותר מזו של רמת דוד?
אני, יש לי הפתעה, נבטים מוכן. נבטים יש בו את המסלול הכי ארוך מהמזרח התיכון, יש המסלול של 3,850 מטר, והוא כבר רושיין על ידי רטה בעבר לטיסות בינלאומיות, לעומת רמת דוד, שאי אפשר לשים שם מטוסים רכבי גוף. אי אפשר, בגלל הטופוגרפיה של השטח. ולכן, אם לא ילכו לרמת דוד, כל המטוסים הגדולים ייתקעו בנתב"ג בלבד. אגב, בדקנו, ביקשנו משטיינמיץ המנח, זו עוד חברה קטנה, שיעשו הערכת עלויות הקמה, והם בדקו את כל הרכיבים שקשורים בעניין הזה, עבדו על זה הרבה מאוד חודשים, ויצא להם שהפרש בעלות 19 הקמה...
19 מיליארד שקל.
18 מיליארד שקל. אז גם אם הם טעו בשלושה, ארבעה או חמישה, עדיין זה הבדל מטורף.
אבל אתה יודע שבעצם בסופו של דבר מה שקובע את ההבדל בערכות, זה גם איזה הנחות עבודה יש. ואני ראיתי את העבודה של המינוח של שטיינמיץ, ובאמת אחד הדברים שהם לוקחים שם בחשבון העלויות, זה שבעמק ישראל יידרש פיצוי לתושבים. הרי בנבטים אתה לא מפריע לאף תושב. בעמק ישראל יש לכם בתים נחמדים עם רעפים והם פסטורליים מאוד, ולכן יידרש גם פיצוי לתושבים. זה חלק מהמבנה עלויות של חלופת רמת דוד?
נכון, אבל נכון, בצדק, כי ככה צריך לעשות, והוא לא חלק גדול. להקים מסלולים ברמת דוד יושבת, ואני אומר לך, הייתי מפקד טייסת ברמת דוד, רמת דוד יושבת על בוץ. הכל שם זז, הכל שם בעייתי, כל מתכנני המסלולים שדיברנו איתם ודיברנו לא אחד ולא שניים, הם צחקו עלינו לעשות מסלול שיחזיק בסטנדרט של מטוסים אזרחיים על הבוץ של רמת דוד, זה אירוע הזוי מבחינה כלכלית.
אז תסביר לי בבקשה, אלכס, אם כך, אם אתה כל כך נחרץ, איך זה שדה פקטו העמדה הרשמית של חיל אוויר היא כל כך חד משמעית בעבור בעד רמת דוד ונגד נבטים?
לא נוח לחיל אוויר, והם צודקים אגב, לא נוח שיהיה שדה בינלאומי בנבטים. אבל רק להזכיר לכם שמדינת ישראל בנתה את המסלול הזה כשדה אזרחי בתחילת שנות ה-2000, הוועדה שהיה משרד התחבורה ב-2011, הוועדה של צ'רלי סלומון, שבדקה את כל האופציות, אמרה נבטים זה הפתרון. וישראל כץ הכריז בכל רם מעל בימת הכנסת, מדינת ישראל יורדת דרום החזון בן גוריון בנבטים. חיל האוויר היה שותף בתכנון של נבטים. הוא ידע שהולכים לבנות שם בסיס עם מסלול בינלאומי אזרחי. זה לא שנפל עליו פתאום. אם היום הוא בא ואומר הוא לא יכול, זה לא כך שהוא לא יכול, הוא באמת לא רוצה, זה באמת קשה לו.
כן, אבל אלכס, שאלה, אני יודע שלמשל מפקד חיל האוויר לשעבר אליעזר שקדי, שגם היה מנכ״ל אל על לשעבר, הוא דווקא אמר שאפשר לפתור את כל האתגרים והבעיות שיש בסיס נבטים. אבל, אתה יודע, זה שם אותי בעצם בדילמה הזו, שאתה אומר, כשמישהו מכהן בתור מפקד חיל האוויר או רמטכ״ל, הוא רואה אך ורק דבר אחד, האינטרסים של צה"ל, הוא לא רואה שום אינטרס אחר של מדינת ישראל. רק שהם פושטים מדים, הם רואים אינטרסים אחרים ונוספים ורחבים יותר. אבל בסופו של דבר, הרבה פעמים נראה שהעמדה המכריעה היא העמדה של לובשי המדים, לא העמדה של האזרחים. אבל איך מתגברים על זה?
זאת אחת הבעיות. כי אנחנו התרגלנו לזה שברגע שהצבא אומר צורך ביטחוני, כולם קופצים לדום ומתיישרים. עכשיו, מפקד חיל האוויר הוא בצדק אחראי על טיפול של חיל האוויר בבית הביטחוני בלבד, והוא רוצה את כל דרגות החופש שהוא יכול, ומצידו שלא יטוס אפילו למטוס אזרחי אחד משני מדינת ישראל. זה האינטרס שלו.
אגב, יש לציין שמפקד חיל האוויר, נדמה לי שהוא בית שערים, הוא מהאזור דווקא שלכם.
נכון, ואגב, המסלול שמתכננים יעבור לו מעל המשק, לדעתי, בגובה של 120 מטר, לפי החשבון שלי.
יפה, אז זה בניגוד לאינטרס שלו.
לא, 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 תראה, הוא בחור רציני, הוא לא מערב את האינטרסים האישיים שלו, וזה בסדר גמור, ככה הוא צריך לעשות. אבל עוד פעם, הם מייצגים את ההיבט הביטחוני בלבד כרגע. חיל האוויר לא בא בשום רגע, אמר למדינת ישראל, תראו, קשה לי, לא טוב לי, בשביל שיהיה לי יותר קל, זה החלופה שאני רוצה, היא עולה X, Y, Z, הוא לא מוכן להתמודד בכלל עם הנושא. הוא אומר, אי אפשר. ואנחנו אומרים, אין דבר כזה אי אפשר. כל פעם שאנחנו באים עם פתרונות למה שיש, הם מוטעים קונס פטנט אחר מאיזשהו מקום שאי אפשר. הטיעון של בית ספר לטיסה בחצרים, כשהמסלולים הם הפוכים, מבלי להכניס אתכם לתוך הדילמות, זה מצב שלא התקיים כבר 50 שנה באוויר, אז חניכים לא תשים סולו מכשירים, והם לא עושים תהליכים במזג אוויר, יש פתרונות, רק צריך להתמודד איתם. עכשיו, אני חושב שאם מישהו היה מנחה את חיל האוויר, אומר לו, אדוני היקר, תתכנן את נבטים כשדה אזרחי, ואת כל השמיים במדינה יחד עם רטה, ותראה מה המחיר. ואז מדינת ישראל תחליט אם מוכנה לשלם את המחיר או לא. אני מזכיר לכם שעל הכף השני של המאזניים יש 32 מיליארד שקל, שזה ההפרש, בין הקמת רמת דוד והתפעול שלו לאורך החיים על שנת היעד עד 2050. אני מזכיר לכם שלהקים בנבטים זה צריך לבנות טרמינל ולפתוח את השער, משהו של שנתיים וחצי, שלוש, ורמת דוד צריך לבנות בסיס מחדש, להזיז את כל הבסיס הקיים למקום אחר, לבנות הכל מחדש, לפנות את הקיים, בפחות מ-12 שנה זה לא קורה בחיים, וכל המטוסים הגדולים נשארים בנתב"ג. אז זה פשוט לא לעניין, ואגב, on the way, הורסים את החקלאות של עמק ישראל, כי פשוט כל האזור שם מתכסח.
שאלה תם לגמרי, אבל למה לגידולים החקלאים מפריע שיש מטוסים מעל?
אז יש שני דברים. קודם כל, בהתחלה דיברו על שדה שיהיה רק בשטח הבסיס שהוא 5,600 קצת דונם. היום הם כבר מדברים על 14,000 דונם, והקו שהם בעצם מתכוונים לסגור אותו הוא 20,000 דונם, ויש, לפי החוק במדינת ישראל, רדיוס סביב המסלולים שאסור שיהיו בו רפתות, אסור שיהיו בו מאגרי מים, בגלל ציפורים. ולכן יש כאן, באמת, עמק ישראל יש אחד, אין לנו עמק ישראל ספר. אני מזכיר שפעם כל החכמים חשבו שכדאי לייבש את החולה. אז עמק ישראל יש אחד, הוא לא של תושבי עמק ישראל, הוא של כל אזרחי מדינת ישראל. וזה אוצר טבע, אוצר מורשת לאומית, וצריך לשמור אותו, ואי אפשר בשביל גחמה של מישהו. אגב, חיל האוויר בעוד 30 שנה יהיה רובו כלים בלתי מאוישים, הם ממש לא יצטרכו להתאמן יותר מדי. אז באמת, ושדה תעופה בונים ל-100 שנה.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, עד כמה העוצמה של הטיעונים והכרעות של חיל אוויר נובעות מ... בוא נקרא לזה הפחד מוועדת חקירה. זאת אומרת שאם הם אומרים, יהיה עם הקור בדימונה, יהיה לנו מעל עזה, יהיה ככה וככה וככה, וכולם מתיישרים סביב העניין הזה, ושוכחים את כל הטיעונים החברתיים, הכלכליים, הלאומיים, כי בסופו של דבר הם לא רוצים להגיע ליום בעוד איקס שנים, שבו יאמרו ויגידו להם, חיל אוויר אמר לך ככה, אתה המרת והחלטת אחרת, קרה מה שקרה, עכשיו אתה צריך לשלם את המחיר על ההחלטה השגויה שלך.
אני לא חושב שזה טיעון של חיל אוויר. חיל אוויר מסתכל על העניין הזה. אני יכול להגיד לך טיעון הפוך. רמת דוד הוא הצפרים במדינה, טוענים שהוא אזור הכי מסוכן, וזה שעורי על הקיב שמסדה. כי זה בלב נתיב נדידת הציפורים. יש מטוסים שלא טסים שם. חיל האוויר איבד מטוסים ברמת דוד כתוצאה מציפורים. ולפי דברי הצפרים, תשאלו את יוסי לשם, הוא אומר, זה לא עניין של אם, יש שאלה של מתי, של בואינג 737 ימרי ויחטוף ציפורים וינחת בטבעון.
אנחנו רוצים מאוד להודות לך על הדברים האלה. תודה רבה.
תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה לכולנו.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
דמרקר.com, עובדים רק בשבילך, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלום לידו אפרתי.
שלום רב.
כתב הבריאות של עיתון הארץ, ובמהלך השבועות והחודשים הראשונים של משבר הקורונה, כולנו למדנו את זה, נתקעה במרכאות מדינת ישראל עם חוסרים של ציוד כדי שצריך בשביל להתמודד עם המגפה. היה חוסר של ציוד מיגון, היה חוסר של ציוד בדיקות לקורונה, אנחנו זוכרים את הסיפור על המטושים ועל הריאגנטים.
ואחר כך, כמובן.
וכמובן היה את כל הסיפור של מכונות ההנשמה שבהתחלה חשבנו שזה הסיפור המרכזי, ויש עוד מכונות כאלה ואחרות, ומשרד הבריאות, הממשלה, המוסד, אנחנו לא יודעים מי, ביצעו באותם ימים רכישות של מיליארדי שקלים, אבל הרכישות האלה בוצעו לגמרי במחשכים. אנחנו לא יודעים מי הזמין, מי ביצע את הרכישות, מי טיווח באמצע, ואתה סוף סוף מצליח לשים קצת אור על חלק מהמקרים, ועל כל מיני אנשים שהתגלגלו לאותו משלט שם בבניין בשיבה בתל השומר, וזה התחיל בוא נקרא לזה שירות מילואים, וזה נגמר עם עסקים. אז קודם כל בוא תספר לנו מה גילית.
קודם כל חשוב להדגיש, היו שני משלטים בעצם. היה את המשלט של הגל הראשון, שבאמת נוהל בעיקר על ידי אנשי מערכת הביטחון, ובראשו עמד ראש המוסד, ששם באמת הועסקו הרבה מאוד מילואים, אנשי מילואים יחד עם אנשי רפואה ככה שתמכו, אבל הרבה מאוד אנשי מערכת הביטחון. ובחודש מאי נעשתה עברת שרבית, ובעצם המשלט הזה כאילו נסגר ונפתח מחדש, הפעם בכפוף למשרד הבריאות, שבעצם הוא מנהל את המשלט הזה. עכשיו, במשרד הבריאות רצו כאילו לייצר איזושהי המשכיות לתהליכים שהתחילו, שבוצעו בעצם בשלושת החודשים שקדמו לסיפור הזה. בעצם החליטו לפחות לקחת חלק מהמילואים ניקים ולהעסיק אותם בכל מיני בפורמטים שונים. מה שאנחנו מספרים היום זה באמת אחד המכלולים החשובים במשלט הזה, זה מכלול הרכש והלוגיסטיקה, שבעצם אחראי על כל הנושא של רכש הקורונה, שזה היה לפחות בגל הראשון משהו מאוד מאוד דרמטי, שהלחיץ מאוד את מערכת הבריאות, והיה ממש מרוץ עולמי כדי להשיג הרבה מאוד ציוד במעט מאוד זמן, ופה נתנו יד חופשית לפעול בכל הדרכים, והרבה מאוד גורמים היו מעורבים בזה, גם גורמים של יוצאי מערכת הביטחון, כל מיני אנשים פרטיים, ספקים, כולם השתתפו והתקבצו סביב הדבר הזה שנקרא המשלט. אחד האנשים שתפקד אז במשלט הזה בתור איש מילואים היה קצין לוגיסטיקה במילואים, יוצא סיירת מטכ"ל, כנראה איש מוכשר שעזר שם בנושא של הרכש. ברגע שבוצע העברת השרביט ובעצם נפתח המשלט של משרד הבריאות, במשרד הבריאות מאוד מאוד רצו שהאיש הזה, שהאדם הזה יישאר בתפקיד שלו, ומצאו דרך לעשות את זה באמצעות זה שפשוט שכרו את החברה הפרטית בעצם שהאיש הזה הקים. החברה הפרטית שהוא הקים הוקמה בסך הכל כמה חודשים לפני שהתחיל כל הסיפור של הקורונה באוגוסט שעבר. חברה שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, למעט זה שהיא מאוד כנראה קטנה וראשונית. אנחנו רואים גם בדוחות העסקיים שזו חברה עם מאוד מאוד, מאוד קטן של 10,000 שקלים, שלא מתמחה ברכש או ברכש של ציוד רפואי, אלא יותר במה שנראה כמו איזה ניהול ולוגיסטיקה. ובהליך מזורז ומאוד מאוד תמוע שמעורר ביקורת, החברה הזאת קיבלה את ניהול המכלול הזה, שהוא בעצם מכלול של משרד הבריאות, מכלול הרכש במשלט, כחברה פרטית, כאילו מיקור חוץ לאותו קצין מילואים, שעכשיו הוא בעצם הבעלים של החברה הפרטית.
אגב, יש היגיון מסוים, עידו, בלא להתחיל עכשיו לעשות מכרזים, שיקחו חודשים ארוכים, ולכתוב את מסמכי המכרז, אלא לפעול נורא נורא מהר. קל להזדהות עם הצורך ועם העיקרון הזה. השאלה איך עושים בשלב שבו אתה אומר, זה לא הזמן למכרזים, אתה זקוק מהר מאוד לציוד, איך עושים הליך שאתה תרגיש שהוא בכל זאת הליך נקי, שהוא לא נותן פה תמריצים גדולים מדי לאנשים, מה שנקרא, לעשות סיבוב על זה שהמדינה נורא נורא בלחץ. איך עושים את זה?
נכון. אז גם אנחנו שאלנו את השאלה הזאת, ואנשים אומרים, רגע, אפשר היה אולי למצוא דרך להעסיק אותו בחוזה אישי, למשל שיהיה מילואים אזרח שעובד כאדם, שעובד במשלט, ולא ככזה שכבר מנהל מנגנון שלם באמצעות חברה עם סכום גבוה ולהעסיק עובדים וכולי. בכל זאת, לא חייבים להפריט את כל הסיפור הזה מיד. אני לא יודע בדיוק מה, אולי הוא לא הסכים, אולי, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם בסוד הדברים הזה, אבל יש דרכים לעשות את זה. מה גם שאנחנו יודעים עם מקורות אחרים שנחיצותו היא לא, הוא לא אדם שאין לו תחליף, בוא נגיד ככה. יש אנשים מנוסים ממנו, אני מבין שהוא גם מתעסק בתחום מאוד מאוד מסוים של ציוד מיגון, ולאו דווקא בהיבט הרחב של כל הציוד הרפואי. זאת אומרת, לא ברור בדיוק על מה הסתמכו שרצו אותו כל כך, שראו בו נכס כל כך גדול. נראה שזה היה פשוט עניין של להיות במקום המתאים, בזמן המתאים.
אנחנו יודעים אבל על מערכת הקשרים שלו, למי הוא מחובר, למי הוא קשור.
לא, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל כל הסיטואציה הזאת, גם מה שלמדים מהמסמכים וגם מגורמי מקצוע, מעלה הרבה מאוד תהיות. כי זה ממש לקחת את העניין הזה ולתת אותו למישהו חיצוני, שלא בטוח שיש דקה לדבר הזה.
לא מעט אנשים תיארו בפניי, רובם שלא לציטוט כמובן, מציאות די כאוטית שהייתה בחודשים הראשונים במשלט בשיבה, שבה כאשר נכנסים לשם כל מיני לשעברים ומילואימניקים בכירים מהמוסד, מהצבא, מכל מיני יחידות כאלה ואחרות ומסתובבים שם ובמרכאות באים לעזור, אבל שחלק מהם לא היססו ומיד נכנסו גם במקביל לעסקים וניצלו את הקשרים שלהם בשביל להביא כל מה שרק ניתן היה, ושחלק מהציוד שהגיע היה באיכות מאוד נמוכה, וכמובן שהדברים האלה בוצעו ללא מכרזים. אז קודם כל, למה גם היום, וזו שאלת המשך, אבל למה גם היום בחודשים יוני ויולי, ויש לנו ניירות שמראים את זה, ממשיכים לבצע כל כך הרבה עסקאות רכש ללא מכרזים, שכבר באיזשהו מקום שכחה ההיסטריה הראשונית, ויש כבר היום לא מעט יצרנים, ואפשר לעשות מכרז מסודר די מהר. ושתיים, מדוע בעצם לא מתבצעת איזושהי בדיקה כדי לבדוק מה קרה אז, וכדי לשים על השולחן נהלים מתאימים לסיטואציה כזאת?
צריך לומר שבאמת הסיטואציה שהייתה אז היא קצת שונה באמת מאשר לעומת המצב שאנחנו נמצאים היום. שם זה באמת היה עניין כאוטי ברמה של אנשים לא צריכים לקבל החלטות.
מלחמה, בוא נקרא לזה מה שהם הרגישו אז.
כן, היו צוותים רפואיים, אנשים בכירים, רופאים בכירים, שעברו ואישרו ופסלו חלק מהציוד. זאת אומרת, היה איזשהו תהליך כן של סינון, היו תהליכים כאלה, אבל אנחנו רואים שהייתה קריאה גם מכוונת לכל מי שיכול להביא משהו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהגיעו מסכות ממקסטוק, רשת מקסטוק, הביאה לישראל מסכות ב-60 מיליון שקל לצוותים רפואיים. זאת אומרת, כל הסיפור הזה נפתח גם לשחקנים שלא מהתחום, וזה לא רק במעגל של מי שמביא לישראל, אלא גם בחברות שמייצרות בסין ובכל מיני מקומות שמהר קפצו על הסיפור הזה. ואנחנו יודעים שהגיע המחיר של הדבר הזה הוא הרבה מאוד ציוד שהוא ברמה מאוד נמוכה, ברמה שאי אפשר להשתמש בו.
אגב, אני שמעתי את נפתלי בנט תוך כדי, אז הוא היה שר ביטחון בימים הראשונים של המשבר הזה, שהוא מתעכב עם איזשהו רכש של איזה אחד הדברים שהמדינה נזקקה להם באותם ימים, משום שהספק או היצרן נוסע למדינה סיבוב. והשאלה, אם באמת למדינה היו באותם ימים מנגנוני בקרה, או שזה משהו נקודתי שלא העיד על הלך הרוח של אותם ימים?
שוב, היו מנגנוני בקרה מוגבלים. לפעמים היו צריכים לאשר מהר לקנות ציוד, על סמך, לא יודע, תעודות שהם קיבלו מיסים בלי לראות את המוצר. היו מקרים כאלה. זה מגולם בעצם בסיטואציה, זה נכון. היום אנחנו לא נמצאים באותה סיטואציה, ובגלל זה מקומם יותר שאין תהליכים שיותר מבוקרים ויותר משופרים, כי היום כבר יש איזשהו מסד שיש כבר מלאי ויש כבר יודעים כבר להסתכל יותר קדימה, וההצטיידות היא באמת ככה לצח הרחוק יותר, ולכן צריכים להיות פה מנגנונים הרבה יותר אדוקים וקבליים, גם במי שמביא את הציוד, גם ממקור הרכישה, והדברים האלה לא קורים לפי מה שאנחנו יודעים. זה עדיין ככה כל מי שמצליח ככה תופס, מתקמבן וזה, וזה הלך הרוח כרגע.
אז כפי שחשדנו, ואנחנו קצת חשדניים במרקר, בסיטואציות כאלה באמת יש תמריצים לעשות סיבוב גם על אסונות וגם על כספים ציבוריים. תמשיך בעבודת הקודש ותנסה להמשיך לגלות מה נעשה שם אז ומה נעשה כרגע עם נושא של רכישות הציוד הרפואי.
תודה רבה.
עידו אפרתי, תודה.
זהו, עד כאן אינטרסנטים להיום. אנחנו נהיה פה גם בימים הקרובים, עוד אינטרסנטים, בעצם גם מחר. תודה רבה איתן, תודה רבה לדן ברומר שעורך אותנו, להתראות.